דלת עמוד א' במשנה, אומרת המשנה, מצווה בגדול יבם, מצווה על האח הגדול יבם לקיים מצוות ייבום, ואם קדם הקטן זכה, אם אחד האחים הקטנים קדם ויבם את אשת אחיו, אז הוא זכה במצווה. מאיפה לומדים את זה תנו רבנן, והיה הבכור שתלד יקום על שם אחיו וכולי, בפסוק לפני כן כתוב, ולקחה לו אישה ויבמה, חיבור בין המילים, כאילו כתוב ולקחה לו לאישה ויבמה, והיה הבכור. כלומר, מייבם יהיה בכור האחים. מכאן, מצווה בגדול ייבם, מצווה בגדול, גדול הכוונה הבכור. אשר תלד, המשך הברייתא פרט לעילונית שאין יולדת, לא נוהג במצוות ייבום כי הוא לא יולד, לא ראויה להוליד, יקום השם אחיו, מה הכוונה השם אחיו? הכוונה לנחלה. אח המייבם יורש את כל נחלת אחיו המת, אחים אחרים לא חולקים עמו. אומרת הברייתא, אתה אומר לנחלה, אתה מפרש יקום על שם אחיו כנחלה. אולי אין אלא לשם, הכוונה שם ממש. הילד שיוולד צריך לקרוא לו על שם ממש האח שמת. יוסף קוראים לו יוסף, יוחנן קוראים יוחנן, למה לא כך? אלא אומרת, יש גזירה שווה, נאמר כאן יקום על שם אחיו. נאמר להלן, לגבי בני יוסף, על שם אחיהם יקראו בנחלתם. מה השם אמור להלן נחלה? אף שם אמור כאן לנחלה. ולא יימרחה שמו, סוף הברייתא פרט לסריס, סריס שמת שאין אשתו מתייבמת, כי שמו ממילא מחוי, כלומר גם בחייו לא יכול להוליד. מכאן אמר רב, אף על גב, בכל התורה כולה אין מקרא יוצא מדי פשוטו. למרות שבכל התורה כולה, למרות שדורשים פסוקים, גם הפשט מתקיים, כאן הכה עתה גזירה שווה, כאן באה גזירה שווה, והפיקטי מפשטי לגמרי, הוא מוציא פשט הפסוק לגמרי, למרות שפשט הפסוק הכוונה, יקום על שם אחיו, שם המת לגמרי. דורשים את זה לנחלה. אומרת, למה צריך גזירה שווה בכלל? אילה גזירה שווה, אבל מן על שם ממש, מה? למה צריך גזירה שווה? אם לא היה גזירה שווה, אם לא אומרים שדובר על שם ממש? למען כמה זה רחמנה? למי התורה מצווה לקרוא לילד על שם אחיו? אם מדובר ליבם, יקום על שם אחיך מבעילה, צריך להגיד שיקום על שם אחיך. אילה בית דין, מדובר לבית דין, יקום על שם אחי אביו מבעילה, צריך להגיד אחי אביו. אז למה צריך את הגזירה שווה? אומרת, אמרה לא. דין מה אחי כמה לרוחמנה? אולי התורה אומרת כך, לבית הדין. אמרו ליבם, תגידו ליבם שהבן שיוולד יקום על שם אחיו, זה הכוונה. וככה מתפרש בעצם יקום על שם אחיו, אביו כפשוטו, לכן צריך גזירה שווה, את הגזירה שווה, הפיקטי לגמרי. עכשיו למדנו מביה הבכור. עומד מרשת, אמרת כה בגדול, מכיוון שאמרת שהפסוק והיה הבכור מתייחס לאחים הגדולים, לאח הגדול, אם הבכור יבם, פשוט לא יבם. אולי נאמר שבעצם מצוות ייבום מתקיים רק בבכור, כשרק בכור מייבם, אבל אח פשוט, אין, הוא לא מייבם בכלל, מי אמר? אולי התורה אמרה שיש רק מצד דיבור אצל אח הגדול, אח הבכור. אומרת, אם כן, אשת אחיו שלא היה בעולמו, מיד הרחמן על המלי. למה צריך התורה למעט אשת אחיו שלא היה בעולמו? הרי אם אתה אומר שמצד דיבור מקיימת רק באחים הגדולים, או רק באח הגדול, או רק בבכור, אז לא צריך עד פסוק למעט אותם שאשת אחיו שלא היה בעולמו. לא מייבם, הרי שאר האחים בכלל לא מייבמים. פריך רווחה, מקשה רווחה, ואם הלימוד הבוחדים, אולי המיעוט שאשת אחיו שלא היה בעולמו, בא למעט את שהוא בכור לאמו. ולא היה בעולם יחד אחיו מהאב, שהוא מת לפני שהוא נולד. במקרה הזה, אם התורה לא הייתה ממעטת, היינו אומרים שרואי ליבום. אומרת, מה זה לא סביר בכלל? הוא לא מצית, אמרת, לא סביר לומר כך. דיבום בנחלת הרחמנה, הרי התורה תלתה מצוות דיבום בנחלה, ונחלה תלויה באב מן האב ולא מן האם, לכן אין בכלל מצוות דיבום באחיו מן האם. אומרת, אם הכי כבכור תתקיים מצוות דיבום, כי כבכור לא תתקיים מצוות דיבום, אולי תאמר כך, כשיש בכור, אז יש מצוות ייבום גם באח פשוט, גם באח שהוא לא בכור. אבל כשאין בכלל בכור, אולי תתקיים מצוות ייבום כלל, כך אפשר לפרש, אבל כתוב היה בכור. אבל אומרת הגמרא, אמר כך, כתוב, הוא מת אחד מהם, כתוב כי ישבו אחים יחדיו, הוא מת אחד מהם. כלומר, היה שם נניח מיעוט רבים, שני אחים, מת אחד מהם, איזה מת? מה, מי לא עסקן דמית בכור, אבל אנחנו לא עוסקים גם במקרה שמת הבכור? אמר רחמן ליבם הקטן, אמרה התורה שהקטן מייבם, הרי שהמצווה מתקיימת גם כשאין בכור. אומרת, ואם הדמית קטן, ואמר אנחנו נייבם בכור, אולי בית נאמר שהפסוק מדבר, שהקטן מת, ואז התורה אמרה, שהבכור ייבם. אומרת, אי אפשר לומר כך, אמר רחמן, הרי התורה מייתה אשת אחיו שלא היה בעולמו. עצם זה שהתורה נצריכה למעט אשת אחיו שלא היה בעולמו, הרי שברור שמצד דיבום שייכת גם באחים הקטנים, ולא רק באח הבכור. אומרת, אמר עדיין, הרי למדנו, והיה הבכור, היה צריך ללמוד משהו אחר. ואם הקילגה הבכור, אולי תאמר, כאשר אין בכור, קדם אח קטן, אז הוא זכה במצווה, אבל אם איקה בכור, כלומר אם אין בכור, אז קדם אח קטן והוא זכה במצווה. אם איקה בכור, יש בכור, אז אם קדם אח קטן הוא לא זכה במצווה. כלומר, מקום שיש בכור, הייבום מתקיים רק בו. אמר רחמן, על זה אומרת הגמרא, אמר קרא, כי ישבו אחים יחדיו, וקשה ישיבת אחים זה לזה. התורה השוותה את הישיבת אחים זה לזה, לומר שכולם שווים ורון יבא. אומרת הגמרא, ואם איקה בכור להדר הגדול, כי איקה בכור נחוזים את הגדול. אולי תאמר, שיש בכור חוזים אחר גדול, כלומר הבכור, אם לא רצו לשאר האחים לייבם, קופים אותו. כלומר, כשיש בכור, מחזים אחר הגדול, ואז כופים אותו ליבם. כי המצווה מוטלת עליו ולא לשאר אחים. וכשאין בכור, חוזים אחר הגדול. אין בכור, אז לא הולכים דווקא לאח הגדול, לקוף אותו לקיים את המצווה, אלא כל השאר אחים שווים. למה כתוב, למה תניא אביי קשישא המצווה בגדול יבם, לא רצה הולכים אצל אחיו הקטן, לא רצה חוזרים אצל גדול, וכופים אותו ליבם או לחלוץ. רואים מפורש שגם שהבכור לא רוצה, הולכים לקטן ממנו, לא אומרים כל האחים בשווה. אומרת הגמרא, למה האח הגדול דינו כבכור? מה בכור? בכורתו גרמה לו. הרי הולכים פה לפי המהות. בכור, מה הרעיון של הבכור? עצם זה שהוא גדול יותר מאחרים. לכן הבכור, הבכורתו גרמה לו, עצם זה שהוא, למה הוא קודם במצווה? כי הוא גדול יותר מכולם. גם גדול, גם הגדול שאחר כך, כלומר נניח האח השני או השלישי, מה גרם לו? הגדולתו גרם לו. עצם זה שהוא יותר מבוגר משאר האחים, לכן זה גרם לו. לכן הם קודמים בקיום המצווה. אומרת הגמרא, אולי נאמר כך. נאמר כי מייבם בכור לשכון נחלה, כי מייבם פשוט לא לשכון נחלה. נאמר, כאשר הבכור מייבם, אז הוא ייטול נכסי המת. אבל אם מדובר על אח פשוט, אח אחר, אז הוא לא מדובר פה על נכסי המת. כלומר, הוא לא מקבל, לא מתקיים פה הוויה בכור, ולכן הוא בעצם לא יורש את נכסי אחיו. אומרת הגמרא, אבל אי אפשר לומר כך. כתוב בפסוק, אמר קרא, יקום על שם אחיו, הרי גם בפועל. לא משנה, גם אם זה אח קטן, גם אם זה אחד האחים הפשוטים, הוא קם על שם אחיו. כמה שם אחיו, זה אומר שהוא מקבל את נחלתו. אז אם כן, אומרת הגמרא, למה למדנו מצווה בגדול מהמילים והיה בכור? הרי אין משמעות למילה בכור. ואלא בכור דקאי רחמנה, למה היא נחתה? היה אפשר להגיד, התורה יכולה לכתוב גדול שבאחים, למה כתוב דווקא בכור? אומרת הגמרא, לגריאותה, מה בכור נוטל ברובי כמוחזק? כמו בכור, בכור כשנוטל פי שניים ונכסי אביו, הוא נוטל את החלק הבכור רק במוחזק, לא בראוי כמו מוחזק. מה הכוונה? הבכור נוטל פי שניים, והכוונה הוא נוטל פי שניים רק בנכסים שהיו ביד אבי בשעה מיטתו, לא בנכסים שעתידים להגיע לו אחרי מיטתו, נניח כמו הנכסים של הסבא, אביו של אביו, שהולך על רשת אחרי שסבא שלו ימות. אז כמו שהבכור נוטל פי שניים בנכסי אביו, נוטל רק במוחזק, בדברים שמוחזקים אצל אביו ולא בראוי, גם זה אף היי, גם זה, כלומר יבם שעומד במקום אחיו, הוא בא ליטול, חוץ ממשהו, הוא בעצם היבם לוקח את נכסי אחיו, הוא גם בא לרשת את נכסי אביו, את החלק של אחיו בנכסי אביו, גם פה הוא נוטל, אין לו נוטל בראוי ומוחזק, נוטל רק בנכסים שמוחזקים אצל אביו, ולא בנכסים שראויים לבוא לאביו לאחר מותו. לכן בעצם למדנו המילה והיה בכור, שכל דיני בכורה רגילה בעצם שייכים אצלו. לכן אי אפשר שהתורה יריג גדול, אלא צריך ללמוד בכור, למד שהוא כפוף לדיני בכורה. עוד משנה בכבדה לדמות ב', אומרת המשנה, ניתנה לשפחה. מה זה ניתנה לשפחה? מי שיצא עליו קול, יצא עליו טעון שהוא בעל שפחה, ואחרי זה השפחה הזו נשתחררה. או יצא עליו קול על הנוכרית, שהוא בעל נוכרית, על בעל גויה, ואחרי זה הגויה נתגיירה. מה הדין? הרי זה לא יכנוס. אסור להתחתן לשפחה או הגיורת, כדי שלא יאמרו אנשים, וואלה, באמת זה היה נכון. אנשים רננו עליו ואמרו עליו דברים, מה כן, הבן אדם זה בעל שפחה או בעל גויה, הנה, רואים שהוא התחתן איתם אחר כך, כנראה שזה נכון. כשלא אגיד כך, לכן לא יכנוס. אבל אם בכל זאת כנסים, בכל זאת התחתן איתם, אין מוצאים ידו, לא כופים אותו לגרש אותה. אמנם, הניתן על אשת איש, מי שבעצם יצא עליו קול שהוא בעל אשת איש, והוציאו מתחת ידו של בעלה, גרם בעצם לו של להתגרש, והבית דין כופים את אותה אישה להתגרש מבעלה, כי בעצם זינתה תחת בעלה, אז אף על פי שכנס יוציא. כאן אם הנטען, מי שנטען שיצא על הכל שהוא בעל אשת איש, אם הוא כבר התחתן אפילו עם אשת איש הזאת, אחרי שהיא התגרשה מהבעל הראשון, יוציא, הוא חייב לגרש אותה. כי האישה אסורה גם הבעלה משום זנות, גם אסורה לבועל, כלומר למי שנאף איתה, מהתורה. והגמרא תרחיב על זה. אומרת הגמרא, ממה שלמדנו במשנה, שמי שיצא עליו כל שהוא בעל נוכרית והתגיירה, שהוא אסור לו להתחתן איתה, משמע שבכל זאת, אם התגיירה, הגיור שלה גיור טוב. הגיורות מהאביה, למה זה גיור טוב? הרי הוא בא בעצם לכאורה, היא באה לשם נישואין, ומיני כתוב, אחד איש שבא נתגייר לשום אישה כדי להתחתן עם אישה, או אחד אישה שבאה נתגיירה לשום איש, נתגייר מלהיות גוי להיות יהודי כדי להתחתן עם מישהו, וכן מי שנתגייר לשום שולחן מלכים, לאיזה הנאה משום שולחן מלכים, מלך ישראל יספק למזונות, או לשום עבדי שלמה, להיות חלק מעבדי שלמה, בעלי שררה, אינם נחשבים גיירים, דבר רבי נחמיה, ככה רבי נחמיה אומר, שהרבי נחמיה אומר, אחד גרי עריות, נתגיירו מפחד עריות, או אחד גרי חנון, נתגיירו בגלל שמלאך מעונה על החלומות אמר להם להתגייר, ואחד גרי מרדכי ואסתר, נתגיירו בגלל שיראים לנפשם וכו', ולא רצו להרג, זה מה שכתוב הרבים מהעם הארץ עם תיעדים, כי נפל פחד יהודים עליהם, אינם גרים, כך אומר רבי נחמיה, עד שיתגיירו בזמן הזה, עד שיתגיירו בזמן הזה, כלומר, בזמן הזה, מה קבע בזמן הזה? אומרת כבר, בזמן הזה סגרת, צריך להתגייר בזמן הזה, אלא הכוונה אם הכי בזמן הזה. כי אותם גיירים שמתגיירים בזמננו, למרות שרואים שישראל מושפלים בגלות, מדובר על תלמוד הבבלי, זה מה שמדובר בזמן הזה, מושפלים בגלות בכל זאת, מתגיירים, אז ברור שמתגיירים לשם שמיים ולא לשם שררה או פחד. אז אם כן, אישה שהתגיירה בעצם מחמה נישואין לאותו איש, לכאורה היא לא גיורת. אומרת, מה זה דעת רבי נחמיה אומנם, אבל החכמים חולקים עליו. היית מערלה, אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא משמי דרב, הלכה כדברי הרמ"א, כולם גרים הם, חולקים על רבי נחמיה, כך גם הסובר התנא שמשנתנו. אומרת, מה טוב, אם הלכה כגרים הם, אז למה אי אפשר? היא אחי, לכתחילה נמי, אם האישה נחשבת גיורת גמורה, לכאורה היינו צריכים להתיר לבן אדם שיצא עליו קול, שהוא בא לגויה, להתחתן איתה לכתחילה, למה לא? אז משום דרב אסי, אומרת, מה משום דרב אסי? למה רב אסי? אדם לפעמים צריך להימנע גם מדבר שהוא מותר מן הדין. למה? הסר ממך יקשות פה ולזות שפתיים הרחק ממך. כלומר, אל תעשה דבר שיביא על הבריות להלעיז עליך שאתה עובר עבירה. לכן אסור לו נטען, ינסה לגיאות, כשלא אמרו שהקול הראשון שיצא עליו, לכן היה אמת. מתוך הגיור, גמרא ממשיכה, וזה תנוע, אבל אין מקבלים גרים לימות המשיח, כי עם יסלולים לדולה ויש לחשות שבאים להתגייר, לא בשביל, לא לשם שמי. כי היוצא ולא יקבלו גרים, לא בימי דוד ולא בימי שלמה, כי היה ימים גדולים לישראל. אמר בלעזר, מהי כאמה הפסוק ושמשם לומדים את זה, שנאמר בדבר השם לישראל לימות המשיח, הן גור יגור, מי שבא להתגייר, יעשה כן אפס מאותי, בעוד שאין עמכם בזמן הזה, מי גר איתך, עלייך ייפול, ואידך לא, מי גר איתך, מי שמתגייר איתך, בזמן עניותך, עלייך ייפול, יניח אותך לעולם הבא. כלומר, רק מי שמתגייר בזמן שישראל בגלו מקבלים אותו, אבל אחרים שבאים להתגייר בזמן שעם ישראל בגדולה, חוששים שלא באים לשם שמיים, וכן לא מקבלים אותם לגרים. עכשיו הגמרא דנה ניתן לאשת איש והוציאה מתחת ידו, אז אף פי שכנס יוציא, אמריו ובעידים. כל הדין הזה שאם הנטען על אשת איש, שהוא צריך, למרות שהוא כבר התחתן איתה, צריך להוציא, כופים אותו לגרש אותה, זה רק אם היה עידים. באו עידים ועידו על הקול הראשון שבאמת היה נכון, שאכן ראובן נניח, הוא זה שזנה אמו, זנה עם אמה. לכן, רק אם יש עידים שאכן לא מדובר על קול, אלא עידים ממש, אז כופים אותו לגרשה. אמר רב ששת אמינא קינאי ושך עברה דאמר לה השמדת. אומר רב ששת נשמע כאילו שמועה זו שרב אמר, הוא אמר את זה בזמן שהוא היה מנמנם, כלומר דבריו לא נכונים. כתוב הברייתא דתניא נטען על אשת איש והוציא על ידו ונתגרשה מתחת ידי אחר, אם כנס לא יוציא. מה הברייתא הזאת אומרת? נניח היה אדם נטען על אשת איש, כלומר ראובן יצא עליו כל שהוא בעל אשת איש, עכשיו הוציא על ידו, כפו בית דין את בעלה שמעון לגרש אותה, ואחרי זה התחתה עם איש אחר, נגיד נחשון, והתגרשה מתחת ידי אחר, התגרשה גם ממנו. אז אם כנס, אם אותו נטען ראובן, כנס לא יוציא כתוב. למה? כי הניסויים השניים שלה הפסיקו את הכל. והניסויים השלישיים לנטען לא יביאו לידי לעז. לומר שכל אמת היה. עכשיו, איך דעמידי, כדי אם מדובר על עדים, כי אתה אחר והפסיק על הקל המאה, ואם מדובר על עדים, מה אכפת לי שבא אחר והפסיק את הכל? הרי אם יש עדים במעשה הזנות, ברור שהאסורה האישה על הבועל לעולם. אנחנו נלמד את זה, וגם מסכת סוטה, כמו שהאישה אסורה על בעלה אם היא זינתה, אז אסורה גם על הבועל. אז אם יש עדים שאכן אימתו את הקול הזה, אז ברור שאסורה עליו לעולם. זה שבא שלישי, זה שבא והפסיקו את הלעז, זה לא אומר כלום. לכן אנחנו מדברים רק על הלעז, לא על עדים. אלא לגדר אנחנו עוסקים כשאין עדים, וטעם הדעת, תאחי והפסיד לקהל הקהל, אנחנו אומרים אין עדים. בא אחר, מפסיק את הקול, הלאה, אחים לא היה כך, מפקינן, אחרי כופים את הליטן לגרש. אבל רב לא מקבל, רב לא מקבל, אמר רב לא, הוא הדין דף אגב ולא אתה אחר, והפסיקה לקהל אותו דבר, גם אם לא היה אחר, כן, לא היה בא אחר, והפסיקה כל העדים מפקינן, אם יש עדים מוצאים, אם אין עדים, אילי כעדים לא מפקינן. ואחי כמה, מה שהברית אמר מכה שבו ניסה לאחר מקודם, ניסה בעל נוסף, הכוונה כך. אף לגב דעת האחר, והפסיקה לקהל, למרות שבא אחר והפסיק את הכל, בכל זאת לכתחילה לא יכנוס, זה החידוש. הברית אומר, אם כנס, לשום בדיעבד, משמע, לכתחילה אסור נוסף, למרות שיש פה בעל נוסף נחשון. הגמרא מקשה זה מברייתא מיטיבי, באמת דבר ממורים, שאם כנס הניתן, כופים אותו להוציא, שאין לאישה בנים מנישואיה הראשונים. אבל אם יש לה בנים מנישואיה הראשונים, לא תצא מהניתן. אם יקפו אותו להוציא, למה? כי הם מחזקים את הקול הראשון, יעשו בניה בעלה הראשון, ממזרים. לכן, אם יש לה בנים, לא תצא. אבל אם באו עדי תומה, שאילו שראו השיזנתן, אם יש לה בנים, תצא. הרי מזה שאנחנו רואים בברייתא, שאם באו עדי תומה, החלק הראשון שבאתם דבר שאין עדים, זה ברור. אף על פי כן מורה הברייתא שאם אין לה עדים בניה, אם אין לה בנים, אז כופים את הניתן לגרשה. סותר מה שאמר רב, שלעולם אין כופים אותו להוציא עד מקשר באו עדים. אז הוא אומר, רב באמת לא התכוון לכך. רב מוקילה למתיתי, הוא מעמיד את המשנה במקשר שיש לה בנים, ויש לה עדים. ומה אתה מקרה שלמדנו עכשיו בברייתא? גם במשנה. מדובר במשנה שיש לה בנים ויש לה עדים. מכיוון שיש לה בנים, אז כמו שאמרנו, כופים אותה, כלומר, מכיוון שיש בנים ויש גם עדים, כופים אותה לגרש. וזה מה שהמשנה אומרת. מעולם לא רב לא התכוון לומר שתמיד יצרכים עדים כדי לחייב את הניתן לגרש. כאשר אין בנים מנישואי הראשונים, כופים אותה לגרשה, אף על פי שאין עדים. שואלת הגמרא, למה הרב צריך לדחוק במשנה ולהעמיד את המשנה בדבר שיש בנים ויש עדים? ומה ידוך כדי רב לא קוראים למתעידים, במקרה שיש לה בנים ויש את העדים? ותעמד דיק העדים מבקינה, ודווקא בגלל שיש עדים, מוציאים מלך העדים לא מבקינה. לא כמה, אפשר להעמיד את המשנה במקרה פשוט יותר, כמו שאנחנו רצינו מראש, במקרה שאין לה בנים, אבל אין עדים, ואין לו מדובר רק על הכל. אז זה אמר רבה, הלשון המשנה הייתה קשה לו. מתעיד כשיטי, מה ירד את העני והוציאה מתחת ידו, כלומר כפו אותו בית דין לגרשה, לתנאי הוציאה, שגרשה בעלה מעצמו, למה צריך להגיד שבית דין כפו לגרש מהבעל הראשון, אלא כל הוציאוה בבית דין, בית דין בית דין מודה במפקי, אם מדובר הוציאוה בית הדין הוציא, בית דין מוציאים אישה מבעלה רק על ידי עדים. אם מדובר על עדים, לא כופים את הבעל לגרש את אשתו, אלא אם כן יש עדים שבאו והעידו שזינתה עמו. אז מוכח מלשון המשנה שעוסק במקרה שבאו עדים על עצם המעשה. ורב לא בא אלא לומר לפרש שמחמת העדים האלו באו שכופים את הדין לגרש אותה, כן, המשנה עוסק במקרה שיש לה בנים, לכן אם לא היו באו עדים לא היו כופים אותה. יש לה בנים, אם אין עדים, לא מגרשים. לכן לא כופים אותה לגרש. לכן מעמידים את המשנה שיש בנים ויש עדים. אומרת הגמרא, טוב, זה הסבר יפה ראשון. אם תרצה אפשר להסביר אחרת. רב באמת סובר, כמו שאמרנו מראש, שבכל אופן הניתן לא חייב לגרש מחמת כל בלבד, רק אם באו עדים ממש. אלא אני מתנאיתי, שתי הברייתות שלמדנו, הברייתא הראשונה, שאמרנו שהניתן מחמת כל בלבד חייב לגרש גם רק במקרה שלא נישא לאחר בינתיים, והברייתא השנייה, שאומרים מפורש שהניתן מחמת כל בלבד חייב לגרש במקרה שלא יהיו בנים, זה דעת רבי. באמת, רב סובר שתמיד מגרשים רק עם עדים. אבל הברייתא שהבאנו מדובר על רבי, דתניא, רבי אומר, אם בא הבעל לביתו מצא רוכל, מוכר בסמים לאנשים להתקשט בהם, יוצא מביתו, מצא רוכל, יוצא מביתו, ואישה חוגרת בסינר, אישה בדיוק מסדרת את המכנסיים שלה, או את התחתונים שלה וכדומה, אז אמר רבי, הוא למכוער הדבר תצא, רבי אומר, מכיוון שוודאי, יש פה כיעור, יש פה דבר שכנראה קרה וכדומה, לכן הוא צריך לצאת. רבי אומר שבעצם למרות שאין פה שום עדים וכדומה, אם רוכל יוצא מביתו ואישה חוגרת בסינר, רבי אומר, הוא מכוער הדבר יצא, לכן רואים פה שגם רבי סובר, שאם היה רק קול יוצא, אבל רב באמת סובר לא, רק אם היה עדים, אז הוא חייב לגרש אותה. עוד מקרה שרבי אומר שתצא מבעלה, אם מצא רוק, אדם בא, בעל בא לביתו, וראה רוכל יוצא מביתו, ורוק למעלה מן הקילה, רוק מעל הגג של המיטה, כאילו הוא היה הפוך, הוא היה עם פנים למטה, לכן יש שם רוק, יש שם רוק, הכוונה שכבת זרע, בכל אופן אמר רבי, יועיל מכוער הדבר שיש רקיקה מעל, כנראה שהיה פה תשמיש המיטה, אחרי תצא מבעלה, מכן נוסף, אם ראה הבעל רוכל יוצא מביתו, ומנהלים הפוכים, אז תחת המיטה, אמר רבי, יועיל מכוער הדבר, תצא. אומרת הגמרא, ייתכן לומר שנובר המנהלים ההפוכים, לך זה דמנים, הוא יבדוק הבעל למי הם שייכים, יאמר שהם שייכים לרוכל, אלא הכוונה, מקום מנהלים הפוכים. כלומר, תביעת הנעליים ההפוכים היו נקרים בעצם, ואמר רבי, יועיל ומכוער הדבר, תצא. בכל אופן, למדנו מכאן מכל מיני מקרים, שדעת רבי בית דין כופים את הבעל לגרש גם על פי קול. מכיוון שאנחנו אוסרים את האישה על בעלה גם על פי קול, ברור שאוסרים את המחמת קול על הניתן, שזה קול רציני. אז אם ככה, שתי הברייתות שאמרנו שמקרים מסוימים כופים את הניתן לגרש על פי קול, גם אם אין עדים, זה באמת רבי. אבל רב סובל לא כך. רב סובל שמגרשים או כופים לגרש, אין בית דין כופה לגרש, אלא מדובר על עדים ולא על פי קול. ואומרת הגמרא, הלכת כבתי דרב, יש ברייתא כמו רב, שלא חושים לכל אלא רק אם באו עדים, והלכה כדי דרבי, יש ברייתא כרבי, שעומד שמוצאים אישה מבעלה, גם לידי כל, עומד עם הקשה, הלכת הלכתה לכאורה, שתי ההורות סותרות זאת, זו לא קשה, עומד עם רע, תלוי, בקל דה פסיק, בקל דה לא פסיק, הורה אחת, עוסק במקרה של כל הפוסק, כלומר, אחרי שיצא כל, יש כל נוסף, שמכחיש את הכל הראשון, וטוען שמדובר על שקר, ויש מסבירים אחרת, קהל דפסיק, הכוונה, קול פשוט הפסיק ולא המשיך, ולא צריך קול אחר שיכחיש. והבקהל דלא פסיק, ואילו הורה אחרת דובר בקול שלא פוסק בכלל. קהל דלא פסיק, קהל דלא פסיק, שיש מקרה שקול שלא פוסק, ואין עדים להיקדים, אפילו אין עדים, אז צריך לגרש, כהורת רבי. אבל אם יש קול שפוסק, דווקא אם באו עדים להיקדים, אז כהורת רב. אומרת לגמרי, מה זה קהל דלא פסיק, עד כמה? כמה זמן צריך להימשך הקול עד שנחשב קול שאינו פוסק? אמר אביי, אמרה לי אם, דומי דמטה יום האופליה. כלומר, אמר לי, אמא, אומנת שלי, דומה דמטה, חשודי העיר, מי שאנשי העיר חושדים בו, במעשה מגונה, אז נחשבים חשודים רק לאחר שהקול יצא להם יום וחצי. מכאן, זהו שיעור שקול שלנו פוסק. אם יש קול של יום וחצי, אז הכוונה, זה נקרא קול שאינו פוסק. ועוד אומרת הגמרא, יש פה הגבלה, לא אמרה אלא כל מה שאמרנו שיעור שיום וחצי, אלא דלא פסק בני בני, זה לא פסק הכל בידיים. לא יצא כל אחרי משך אותו יום וחצי שמכחיש את הכל הראשון. אבל פסק בני בני, אם פסק הכל בינתיים, יצא כל שני, אף לזמן מועד, אז הפסק, פסק הכל הראשון. ולא אמרה אלא דלא פסק מחמת יירה. כן, לא אמרנו שנחשב, לא אמרנו שהכל נחשב כל פוסק, אלא במקרה שלא פסק הכל מחמת יירה מהחשוד. אבל אם פסק הכל מחמת יירה, שהחשוד הוא נניח אדם אלים וחושבים שיתנקם בו, אז מחמת יירה הוא שהתבטל, לא נחשב קול שפוסק. אפשר להגיד שעכשיו קול שפוסק, הרי זה רק בגלל שמפחדים ממנו. ולא אמרן אלא דליק אויבים, שאין לה אישה או לניתן אויבים. אם יש להם אויבים, אז הם יכולים להלעיז עליהם כל מיני דברים, אבל איקרא אויבים, אויבים הוא דאפיקו ללכה, אויבים כאלה הוציאו עליהם את הכל, ולא אוסר את האישה. הגענו לדף קפה עמוד א', ונראה את ההמשך בעזרת השם, פעם הבאה. חזק וברוך.